ערב טוב לכולם. קודם כל נברך פה את יהודה ומזל בידני, שהיום יש להם יום נישואים 37.
לא משהו שקל להשיג היום.
שתזכו לעוד שנים רבות טובות ונעימות, בבריאות, באהבה, בנחת מהילדים ולכל החיים. אז אנחנו בפרשת חוקת, ובפרשה הזאת, בתחילת הפרשה, התורה מדברת על סוד החיים והמוות. האדם מפחד מהמוות, כי המוות הוא דבר לא נודע, לא מוסבר. אבל האמת שהחיים זה חידה לא פחות גדולה מהמוות עצמו. בחסידות אומרים שהאדם צריך לדעת איך למות. מכוון אל אותו רגע האחרון שהוא יוצא מהעולם, כמו שחזל אמרו, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. טרקלין זה סלון מפואר, זה העולם הבא. הפרוסדור זה העולם הזה. מה העבודה שלנו? שתי מילים, עדכן עצמך. וכמובן שכל היהדות כולה היא פירוש על המילים האלה, עדכן עצמך. בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין, כל אחד שהוא הולך להיכנס לאיזה אירוע מכובד, חשוב, אז שהוא, לפני שהוא נכנס בדלת, הוא ככה מסדר את עצמו, את החולצה, את הבגדים, לראות שהכל בסדר, שיהיה מכובד, תואם לאירוע. זה נקרא עדכן עצמך. אבל אנשים חושבים הרבה מאוד על המוות וחושבים הרבה פחות על החיים. היום היה יום פטירתו ה-26 של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. שמעתי סיפור. היה לו קשר לסופר אלי ויזל, שהוא היה ניצול שואה, היה בהתחלה עיתונאי, גר בארץ גם, אחרי כן בארצות הברית, ונהיה סופר דגול מאוד מפורסם, זכה בהמון פרסים ספרותיים, ובסופו של דבר הוא זכה בפרס נובל לשלום, כי הוא דיבר הרבה על הלקחים של השואה, על אחדות בין בני אדם וכולו. כשהוא נפטר, נשיא ארצות הברית ברק אובמה אמר עליו, נפטר המצפון של העולם. היה יהודי גדול, יהודי עם לב חם ליהדות, מסורתי. בשנים הראשונות אחרי השואה הוא כתב ספרים מאוד דיכאוניים על השואה, כן? אפשר להבין אותו, עבר שמה שעבר, עלה באושוויץ. ובעיקרון המאמרים שלו והספרים שלו שיתרו דיכאון, כמו שמובן. ואז יום אחד הרבי מלובביץ' שלח לו מכתב. אלי ויזל היה אז בן 41, הוא לא רצה להתחתן. הוא אמר, אין טעם לחיים. כתב לו רבי מלובביץ', אני מבין אותך, כל מה שאתה כותב, כל מה שאתה מרגיש, זה מאוד מובן. אבל הרי אתה למד את התורה בילדותך, וגם היום אתה מאמין בתורה. וחז"ל אומרים במסכת אבות, על כורחך אתה מת, את זה כולם זוכרים. אבל צריך לזכור שהם גם אמרו, על כורחך אתה חי. ולחיות זה לא הפירוש לנשום, ממשיך להתקיים פיזית. לחיות במלוא מובן המילה. אמר לו רבי מלובביץ', אתה צריך לגייס את כל הכוחות שיש בתוכך ולקום לתחייה ולהתחתן ולהוליד ילדים ולחיות. ואכן זה מה שהוא עשה, נולד לו בן וראה ממנו נכדים, והרבי מלובביץ' הציל לו את החיים, כי הוא בעצם היה מת חי. אמר לו, על כורחך אתה חי. אין ברירה, מוכרחים לחיות. לחיות עם שמחת חיים, לחיות עם תוכן בחיים, לחיות עם משמעות בחיים, זה סוד החיים. ויש כמובן גם את סוד המוות. אבל לכל דבר יש משמעות, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אנחנו לעולם לא נפתור את חידת החיים, ואנחנו לעולם לא נפתור את חידת המוות. התודעה של האדם לא בנויה להבין דבר כל כך נשגב ומרומם. אנחנו צריכים לחיות כמו שצריך ולמות כמו שצריך. זה התפקיד של האדם. להבין הוא לא יוכל. לכן הפרשה מתחילה, זאת חוקת התורה. ורש"י מביא, מאוד מפורסם, מה שרש"י כותב שם, שבעצם זה מדרש של חז"ל, שאמרו חכמנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה יכול לעמוד עליה. אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם, שקדוש ברוך הוא נתן לו את העניין הזה שהוא יהיה החכם מכל אדם, אמר את כל המצוות אני יכול להבין את הטעם שלהם, אבל פרה אדומה שמתהרת מטומאת מת, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, אני לא יכול להבין. חוקה חקקתי. מה העניין פה? יש בתורה הרבה טומאות. הטומאה הכי חמורה זה טומאת מת. אדם שנגע במת, או שהיה מתחת גג עם מת, הוא נטמא בטומאת מת, והיא אבי אבות הטומאה. היא מועברת מאחד לשני. כדי להיטהר מטומאת מת, כי אדם שטמא בטומאת מת לא יכול להיכנס לבית המקדש, ויהודי היה צריך להיכנס לבית המקדש, אם היה צריך להקריב קורבן חטאת, אם הוא עשה איזה עבירה וכולו. לכן אנחנו לא יכולים להיכנס היום להר הבית, אסור לנו לעלות להר הבית, מפני שאנחנו כולנו נולדים טמאים בטומאת מת, כי אין לנו אפשרות להיטהר ממנה. איך היו ניטהרים ממנה בזמן שבתי המקדשות והמשכן היו קיימים? שלוקחים פרה אדומה, כלומר יש סוג כזה של פרות, מאוד נדיר, אבל יש איזה סוג של חום אדום, שלא עלה עליה עול, שלא השתמשו בה מעולם, היו שורפים אותה, ועם האפר הזה שהיו מערבבים בו את ארז, אזוב ושנית עולת, כל מה שכתוב בפרשה, היו מזים על התמה, על תמי המת, את המים האלה, והוא היה נטהר. אבל בפרה היה משהו מאוד מסתורי. מי שהיזו עליו את המים היה נטהר מהטומאה הכי חמורה, אבל הכהן שהיה מזה עליו את המים הוא היה נטמא, היה טמא. אמרו חז"ל, מה זה? הפרה מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. זה נקרא בלשון היהדות שני הפכים בנושא אחד. באותה סיטואציה אחד נטהר ואחד נטמא. מטהרת טמאים, הפרה האדומה, מטומאת מת הכי חמורה, ומטמאת טהורים, בא כהן טהור, מזה עליו את המים, הוא בעצמו נטמא. אי אפשר להבין את זה. שני הפכים בנושא אחד, השכל האנושי לא יכול להבין אותו. לא יכול להבין את הרעיון הזה. וזה בדיוק סוד החיים והמוות, שיש לנו כאן שני דברים סותרים אחד את השני. כל הבריאה בנויה שההוויה באה מתוך ההיעדר. לוקחים זרע, תומנים אותו באדמה כדי שהוא יצמח ממנו עץ גדול ומפואר. מה קורה לזרע כשתומנים אותו באדמה? הוא נרכב, ומת. ומתוך הריקבון הזה, ההרס הזה, צומחים חיים חדשים. גם בלידה של בני אדם ושאר היצורים זה אותו דבר. בגופה של האישה נהיה אירוע כזה שחזל אומרים שהאירוע הכי מסוכן שיש, יולדת. המערכות מתפרקות בשעת הלידה, חזל אומרים שגופה של האישה בשעת הלידה כל איבריה מתפוקקים, האיברים שלה מתפרקים, ולוקח שנתיים עד שהיא חוזרת לעצמה ומבריאה. כלומר יש כאן אירוע של הרס כביכול שמוליד חיים. וכך זה המוות מוליד, מתוך החושך בא האור. זה שני הפכים בנושא אחד. קשה לנו להבין. הקדוש ברוך הוא אומר לנו מראש, חוקה חקקתי, זאת חוקת התורה. בתורה יש משפטים שאלה מצוות הגיוניות, כמו לא לגנוב או לא לרצוח. אלה מצוות שהשכל האנושי מבין אותם, כבד את אביך ואת אמך וכל המצוות הדומות. יש מצוות שהן חוקה, אי אפשר להבין אותן, כמו שעטנז. למה אסור לערב צמר ופשתים יחד בבגד? במצוות פרה אדומה היא מציינת את הכל, לכן כתוב זאת חוקת התורה, סוד החיים וסוד המוות. וההדרכה היא, כמו שאמרנו, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה חי. אין לך ברירה. זאת גם כן חוקה. כמעט כל אדם יש לו רגעים ביום, לפעמים כל יום, לפעמים יש מנוחה כמה ימים, שהוא אומר שילך כל העולם לעזאזל, נמאס לי מהחיים האלה, איזה חיים האלה. יש כאלה שמגזימים, אסור לדבר ככה, צריך מאוד להיזהר מזה. הוא אומר, תאמין לי, אני כבר מעדיף למות ולא לחיות את החיים האלה. למה לי חיים כאלה? אסור לדבר ככה, אבל מרגישים את זה. זה מפני שהדבר הראשון שהאדם צריך שיהיה לו זה תשוקת החיים. החיים לא, כמו שאמרנו, לא שהמערכות הגוף יתפקדו ואני אנשום. לחיות את החיים במלוא מובן המילה. לא מפני שזה נחמד או נעים או סבבה, או כי בדיוק עכשיו אני במצב רוח טוב, אז ככה, אני אומר, איזה כיף לחיות, איזה עולם נפלא.
אבל עכשיו נהיה יותר הרב, הסיפור הזה,
היה לנו חיים
יפים,
תראה איך נראה העולם. גם הבן אדם שהכי מקטר על כל מה שקורה בעולם, אם באותו רגע הוא יקבל טלפון מאריאלה ממפעל הפיס, שהיא תגיד לו שהוא זכה רק בחצי מיליון שקל, לא בחמישים מיליון, הוא על המקום קם לתחייה, מחבק את כל מי שהוא פוגש, מנשק את העולם, כל פרח, כל ציפור, הוא פשוט, יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה לי מנגינות. מישהו אומר לו, תראה איזה מדינה, איזה עולם, אומר, למה אחי, למה ככה? העולם נפלא, חיים יפים. הודיעו לו שהוא הבריח חצי מיליון שקל. אף לו כל העצבות, כל הדיכאון, כל הייאוש, הכל נעלם ברגע. מה זה אומר? שכל הייאוש וכל הדיכאון, זה הכל היה שקר וכזב. לא טוב לו עם עצמו, אז הוא כבר החליט שכל העולם לא טוב. האדם צריך לחזק בתוכו את שוקת החיים. וכמובן, שכדי שהאדם יחזק בעצמו את שוקת החיים, ירגיש שטוב לחיות, וינצל כל רגע, גם אם יש בו קשיים ואתגרים, הוא צריך להאמין שלחיים יש משמעות, שיש מי שיצר את החיים, ויש מי שגם הסביר לנו והדריך אותנו וחייב אותנו איך לחיות את החיים, וזאת כל המלחמה שלנו. האדם הוא בטלטלה כל הזמן בין הייאוש לתקווה. היצר הרע מנחיל בו כל הזמן ייאוש, ולפעמים יש לו רגעים טובים של תקווה, אבל מי שיש לו אמונה, וכמעט אין אדם שאין לו אמונה, אלא מי שיש לו אמונה והוא שם לב אליה, הוא לומד אותה, ובעיקר הוא מוציא אותה בפה, כמו שדוד המלך אמר, הודיע אמונתך בפי. אדם שמדבר דיבורי אמונה, אם זה בתפילה לקדוש ברוך הוא, ואם זה בשיחה עם אדם אחר. ברגע שאדם מדבר דיבורי אמונה בפה, זה מעורר לו את הלב. אבל אם הוא שותק מדיבורי אמונה, אז האמונה שוקעת לאט לאט בתוך הלב שלו ונעלמת. לכן אדם צריך לדבר דיבורי אמונה, דיבורי ביטחון, דיבורי תקווה, דיבורים טובים. כתוב בזוהר הקדוש, פרשת מצורע נדמה לי, שכולם יודעים שבתורה כתוב שאסור לדבר דיבורים רעים, לשון הרע ורכילות וכן הלאה, זה עבירה חמורה. אומר הזוהר, אבל גם מי שהיה יכול לדבר דיבורים טובים ולא מדבר אותם, זאת גם כן עבירה. להגיד מילה טובה למישהו אחר, או להגיד מילה טובה לעצמו, לדבר דיבורים טובים, להפיץ טוב. אדם שמדבר דיבורים טובים ומפיץ טוב, זה מעורר בליבו את הטוב, כי הדיבור הוא הכוח המרכזי והחשוב ביותר של האדם, והאדם צריך להשתמש בו לצורך תפילות לקדוש ברוך הוא ולצורך דיבורים טובים שהוא מדבר עם בני אדם אחרים, ולהיזהר מדיבורים שליליים כמו מאש, למרות שיש לנו תאווה ותשוקה מאוד גדולה לדבר דיבורים רעים. האדם נהנה לרחל על מישהו אחר, הוא נהנה לספר לשון הרע על מישהו אחר, לא כל שכן, אם מישהו מרגיז אותו, פגע בו, יש לו תשוקה מאוד חזקה, אני אראה לו מה זה. הוא מדבר איתו דיבורים קשים. כשאדם מרגיל את עצמו לדבר דיבורים טובים, אפילו אם הוא קובע לעצמו 10 דקות ביום, שבעשר דקות האלה לא משנה מה יקרה, לא משנה כמה ירגיזו אותי, יפגעו בי, לא משנה מה המצב רוח שלי, בעשר דקות האלה אני מדבר רק דיבורים טובים. מישהו מתקשר אליי, שבדרך כלל אני אומר לנו, כן, הלו, מה קורה? לא, אני אומר לו, שלום נשמה, מה שלומך? איך עבר עליך היום? הוא עונה לך, מספר לך, לא משנה מה, אתה אומר לו, ממש מרגש, אוי, ממש כואב, אני כל כך מקווה שהמצב יהיה יותר טוב. כמובן שהוא יגיד לך, תגיד, מה עובר עליך? שתית משהו, מה קורה? למה אחי? מה, אסור להיות טוב? 10 דקות טובות. ייקח עוד 10 דקות, דבר דיבורים טובים עם הקדוש ברוך הוא, יראה עולמו בחייו, מתכון לאושר, בחינם, כמה דקות ביום. יש על זה יצר הרע גדול מאוד. אדם יכול לפטפט 3 שעות בטלפון בשטויות, אבל בשביל לדבר דיבורים אמיתיים וטובים, אם זה עם בני אדם אחרים, או אם זה עם הקדוש ברוך הוא, 5 דקות נראה לו העול הכי קשה בעולם. אתם יודעים, רבי נחמן מברסלב אמר שכל אדם יעשה התבודדות 1 שעה ביום, ידבר בינו לבין קונו דיבורים מעומק הלב, השתפכות הנפש. הרבה אנשים שמתחילים לקיים את ההצעה הזאת, הם מתיישבים ועד שהם הצליחו להביא את עצמם לזה, עכשיו הוא יושב מול הקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה, הוא יושב על כיסא בבית, או הולך ברחוב עם אוזניית בלוטוס, היום אפשר להתבודד בכל מקום, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, קונים אוזניית בלוטוס, שמים אותה באוזן, אתה יכול ללכת באמצע הרחוב, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לצעוק, לנופנף ידיים, כולם מדברים בטלפון כל הזמן, או ברכב, טוב, תיישב, אומר, הזדמנות רצינית, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה רשימה, שדוד השולה תהיה בריאה, ודוד אברהם שיצא מהצרות שלו, וזה וזה וזה, ועובר את כל המשפחה, את כל החברים, בסוף גם נזכר בעם ישראל, מבקש על הגאולה, שכל הרשעים והאויבים ייפלו, ובעזרת השם של עם ישראל תהיה ישועה ורווחה, ובקיצור נותן נאום שלם לפני הקדוש ברוך הוא, מסתכל על השעון, עברו 7 דקות. אומר לעצמו, הברסלבים האלה לא נורמליים. מה שעה? ועוד כל יום. לא פעם בחיים שעה. אנשים באים לכותל, נכון? יש כזה סגנון, לא משנה, חילונים, מסורתיים, דתיים. הוא שם את הראש של הכותל והוא אומר לקדוש ברוך הוא כמה מילים, נכון? כמה מילים? 10-20 מילים, זה נגמר הסיפור. מה שעה שלמה? כי אדם רגיל בתפילה להגיד שהוא יהיה בריא ושהוא יצליח בחיים ושהיא תמצא חתן ושהוא ימצא קלה. אבל רבי נחמן לימד אותנו לפרש שיחתו. מה זה לפרש שיחתו? זה כמו שאתה פוגש מישהו ברחוב, אומר לך, מה נשמע? ברוב המקרים, מה עונים? ברוך השם, הכל בסדר, אין תלונות, איך אצלכם? וזה נגמר הסיפור, נכון? אבל לפעמים יש אחד שאתה שואל אותו מה נשמע, והוא גם מספר לך מה נשמע. אתה לא התכוונת, בסך הכל רצית, כמו שאומרים, דיבור מנומס. מה נשמע, ברוך השם, הכל בסדר אצלכם, גם אצלנו ברוך השם, יאללה ביי, וזהו, נגמר. אבל יש אחד, אתה שואל אותו מה נשמע, הוא אומר, טוב ששאלת, אל תשאל מה עובר עליי. עכשיו יש לו איזה סיפור על איזה משהו שהסתבך עם העירייה, אבל בשביל להסביר לך את זה הוא צריך להתחיל מההתחלה, נכון? אז מסבתא שלו שהיא עלתה, ואז הסוכנות נתנה להם איזה בית, ומה קרה שם, ואיך זה התגלגל, עד לאיזה פקיד בעירייה שיצבן אותו עם הארנונה. זה כל הסיפור, חצי שעה. כי הוא רוצה שאתה תבין, נותן לך את כל ההקדמות, את כל המידע. כי הרי שאלת מה נשמע, לא? אז אני מספר לך מה נשמע. זה נקרא לפרש שיחתו. לא סתם זורק משפט. נותן הקדמה, יש התחלה, אמצע וסוף. נותן את המידע הנחוץ כדי שתבין את הסיפור. גמרת את הסיפור, נותן לך את המסקנות מהסיפור. זה נקרא לפרש שיחתו. ככה צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא במברקים. בזה, יהי רצון לפניך שפלוני בת פלוני תהיה בריא. זה נחמד, זה טוב, כל תפילה היא טובה, אבל לפרש שיחתו זה משהו אחר לגמרי. יש לך דוד שצריך רפואה שלמה, לך לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, אתה יודע, אני הכרתי דוד משה, הכרתי אותו עוד שהייתי ילד קטן, ואיך אהבתי אותו. תתחיל לספר לקדוש ברוך הוא את כל הפרטי פרטים, בדיוק כמו שהיית מספר למישהו, שאלת לך מה נשמע, ואתה היית מתחיל לנעום לו. לקדוש ברוך הוא יש סבלנות, הוא מוכן לשמוע אותך עד הסוף, דבר שעות, רצוף, אין בעיה. ספר את כל הסיפור מהלב, תביע רגשות, תסביר לקדוש ברוך הוא למה אתה צריך ישועה. וכבר אמרנו, מה זה תפילה בכוונה? תפילה בכוונה זה כמו שמתחננים לשוטר. מצא אותך שוטר, היית בלי חגורה, אומר לך נקודות, כנס, עכשיו אתה חייב לשכנע אותו שיעביר לך את זה הפעם בלי דוח. אתה מגייס את כל הכוחות שלך, את כל הכישרונות שלך, את כל כוח הדיבור שלך, ובעיקר את הריכוז של הלב שלך. באותו רגע עם הטלפון מצלצל, או איזה צפצוף, איזה הודעה, זה בכלל לא בפוקוס שלך, מה עכשיו טלפונים? אתה עכשיו צריך לשכנע את השוטר שיסלח לך. זאת כוונה בתפילה. אם היינו מרגישים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כמו שאנחנו מבינים שהשוטר מנהל את הדוחות, איזה ישועה לא היינו מקבלים. ילד תפילות. זה נקרא לפרש שיחתו. זה כוח הדיבור. אדם לוקח כמה דקות ביום, מקדיש אותם לדיבורים טובים, כמו שהזוהר אומר, דיבורים טובים לבני אדם אחרים, דיבורים טובים לקדוש ברוך הוא. כל החיים שלו מתהפכים, הוא פתאום רואה שאפילו עם החיים כרגע הם מרים, יש דברים רבים שצריכים תיקון, גם ברמה האישית והמשפחתית והלאומית. לא פשוט, המצב לא פשוט. גם בתוך מצב לא פשוט אפשר לחיות חיים של שמחה וביטחון. מה הכלי שלנו? הדיבור. וצריך כל פעם להיזכר בזה, כי אנחנו בני האדם יש לנו אופי הפכפך. הנביא אומר, עקוב הלב מכל. מה זה עקוב? כמו שיש פסוק, היה עקוב למישור. עקוב זה ההפך ממישור. מישור זה דבר ישר, עקוב זה דבר מסובך, מפותל. אומר הנביא, עקוב הלב מכל. אין דבר יותר מסובך ומפותל ומתוסבך בבריאה יותר מהלב האנושי. ממשיך הפסוק, אומר, מי ידענו, מי יכול להבין את הלב האנושי? כמה מעשים רבים אנשים אחרים עושים שאנחנו אומרים, אני לא מבין אותך, אני לא מבין אותו, למה הוא דיבר ככה, למה הוא עשה את זה, אני לא מבין אותו. ואותך מבינים? באותו רגע שאתה אומר את זה על מישהו אחר, יש איזה שני חבר'ה אחרים שמדברים עליך ואומרים עליך בדיוק אותו דבר. הלב האנושי הוא דבר מסובך, מורכב. הלא מי ידענו, אומר הפסוק, מי יכול להבין את הלב האנושי? ועונה, הלא אנוכי השם. אנחנו בכל הפרשות האחרונות, ספר במדבר, עוסקים באופי הפכפך והמשונה של עם ישראל. קוראים פה דברים בלתי צפויים ובלתי מובנים. פרשה אחרי פרשה, חוץ ממעשה העגל שכתוב בספר שמות, רק בספר במדבר, בפרשות האחרונות, הדרישה שלהם לבשר והגעגועים שלהם לאבטיחים ולשומים ולבצלים שכאילו הם קיבלו במצרים, כמה טוב היה במצרים, המחלוקת של קורח ועדתו, בפרשה שלנו, התלונות של עם ישראל על משה רבנו, שאין להם מים, הם הולכים למות. ואתה לא מבין. שמי לפרשיות הקודמות היו בהתחלת הנדודים במדבר. הרי קראנו, המרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה. העם האמין להם ולא לקדוש ברוך הוא ולמשה וליהושע ולכלב. דיברנו על זה פה. והקדוש ברוך הוא אומר בפסוק מפורש, עד מתי הם לא יאמינו בי? ונתן להם עונש. כל הדור הזה שהאמין למרגלים ימות במדבר ולא יזכה להיכנס לארץ ישראל, ונגזרה גזרה של 40 שנה נדודים. בסוף 40 שנה שכולם כבר מתו ויש פה דור חדש, והדור הזה הוא כבר יודע זה לא בריא לחלוק על הקדוש ברוך הוא, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, הוא זה שבפרשה שלנו אומר, תנו לנו מים. אחרי שכתוב בתחילת הפרשה את כל הדינים וההלכות והעניין של פרה אדומה שמתהרת את החיים מטומאת המתים, כתוב בפרשה, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך מה הקורבנות מחפרים, אף מיתת צדיקים מחפרת. מה השאלה של רשי? השאלה מאוד פשוטה. פרשת פרה אדומה נאמרה לעם ישראל בשנה השנייה שהם יצאו ממצרים. מרים מתה בסוף ה-40 שנה. אז התורה מחברת כאן שתי פרשיות שמפרידות ביניהם 40 שנה. זה לא בסדר כרונולוגי כמו שאומרים, אלא יש פה איזה חיבור משונה. דיבר על פרה אדומה, פתאום הוא קופץ, ויבוא בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמת שם מרים ותיקבר שם. למה חיברו את שתי הפרשיות? אומר לנו רשי, התורה ברגע זה סיפרה לנו שעל ידי קורבנות ואפר הפרה האדומה, זה מחפר על הכל, זה מתקן הכל, זה מנקה מהכל, זה מזכך מהכל. הקורבנות שמקריבים במשכן ואחר כך בבית המקדש. התורה רצתה ללמד אותנו, ותמת שם מרים, מרים הצדקת, מיתת צדיקים מחפרת. כשהקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים מהעולם, זה מחפר על בני העולם. הם מוסרים את נפשם על עם ישראל. לכן בין השאר אנחנו עושים הילולה ביום פטירת הצדיקים, שלכאורה זה פלא גדול, שביום שבן אדם רגיל נפטר, זה יום של עצב, זה יום של זיכרונות, זה יום שמתעורר הכאב מחדש. עושים אזכרה, אומרים קדיש. ביום שצדיק נפטר עושים לו הילולה, נגיד אבא בסלי, זכותו יגן עלינו, נפטר בדלת שבט, הולכים, עושים הילולה, חפלה, שירים, מדברים מהצדיק. מה קרה? מה השמחה? צריך להצטער שהצדיק עזב את העולם, לא? מה זה הילולה? שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שגם בחייו הוא מסר את נפשו על עם ישראל, כל צדיק, בתפילות, בפטירתו הוא כיפר על החיים. וגם אחרי שהוא נפטר, חז"ל אומרים צדיקים במיתתם קרויים חיים. כל הצדיקים נמצאים עכשיו למעלה בשמיים ומתפללים על עם ישראל. משה רבנו, כמה שהיה בחיר הנבראים, לא קם עוד אדם כמוהו בכל המין האנושי, שהיה כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, וכל ימי חייו היו מסירות נפש על עם ישראל, הרועה הנאמן. אבל מאז שהוא נפטר לפני 3,000 שנה, הוא ממשיך להתעלות בעולמות עליונים ועדיין מתפלל עלינו. לכן אנחנו אומרים על הצדיקים, זכותם יגן עלינו, מיתת צדיקים מחפרת. ואז אומר הפסוק, ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. אומר רשי, ולא היה מים לעדה, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. זאת באר מרים. כל 40 שנה המים שהיה לעם ישראל במדבר, גם אין באר נודדת כזאת, זה היה בזכותה של מרים הצדקת. עכשיו היא נפטרה, נגמרו המים. וירב העם ממשה ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו, כלומר רצון שלנו, ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע וטענה וגפן ורימון ומים אין עין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם וירא כבוד השם אליהם. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעונה המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירה. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם, הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. זה אחד הקטעים הכי דרמטיים שיש בתורה. קרה כאן איזה משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה. העם צמא למים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה, לך אל הסלע, ודיברתם אל הסלע, והוא יוציא מים לעם. משה ואהרון מקהילים את כל העם, ומשה מכה בסלע פעמיים. לפני זה הוא אומר להם, שמעונה המורים. מורים זה כמו מרי, שהאדם מתעקש לסרב, אומרים הוא עומד במריו. נכון? מרד. משה מדבר עליהם בחריפות. התרגום של אונקלוס בארמית, הוא מתרגם סרבניה. סרבנים, מורדים, אנשי מרי. עד מתי שימעו נעמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? רש"י מסביר. הקדוש ברוך הוא אמר לדבר אל הסלע. משה אומר לעם, בואו תראו מה זה מופת של הקדוש ברוך הוא, עד מתי תפסיקו להאמין? האם נראה לכם שאפשר להוציא מים מסלע? לא. הנה אני יוציא. בא, נתן פעמיים מכה, יצאו מים. ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם, עונש חמור ונורא. אתם לא תיכנסו לארץ ישראל. מה הם עשו? זה חטא. יש בזה הרבה פירושים. זה שיש בזה פירושים שונים, זה מלמד אותנו שיש כאן איזו חידה, יש כאן איזה סוד. אבל נראה מה הפירושים. אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לכן לא תביאו, אומר רש"י, משמע מזה שהתוכנית המקורית הייתה שמשה כן יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. עכשיו הוא אומר, בגלל מה שקרה זה בוטל. רש"י מפרש פשוט, שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לעיני העדה, ואומרים מה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה, מקיים דיבורו של מקום, קל וחומר אנו. רש"י אומר, אני אמרתי לכם תדברו לסלע, ואם הייתם מדברים, זה מופת כמובן מאוד מאוד גדול, פתאום יוצא מים. והעם היה לומד לקח, שעם הסלע הזה מקיים את דיבורו של הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו עם ישראל צריכים לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל אתם לא עשיתם את זה, אתם הקטתם בסלע פעמיים משה היקה ולא קיימתם מה שאמרתי, וצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה, קיבלו עונש. זה פירוש רש"י. אבל יש עוד פירושים רבים. הרמב״ם אומר שהחטא היה הכעס של משה רבנו, איך הוא דיבר לעם ישראל. למה הוא אומר את זה? כי לפרש הם היו צריכים לדבר, אבל הם עיקו עם המטה, זה קצת מוזר, בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה ודיברתם אל הסלע. אפשר להגיד שאולי הקדוש ברוך הוא אמר גם מכה וגם דיבור. לא ניכנס לכל הנימוקים והקושיות. אומר הרמב״ם, החטא היה שהוא אמר להם, שמעונה המורים. אומר הרמב״ם, גדולתו של משה רבנו היא הרבה מעל התנהגות כזאת, והוא לא היה צריך לכעוס, כי במקום הזה אין מקום לכעס, לא במדרגה של משה ולא בכל מה שהיה. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב"ן אומר לא, הדברים של הרמב"ם הם לא נכונים. מסביר בראיות, לא ניכנס לזה. אומר מה היה אחרי. שהוא אומר להם, המנסה לזה נוציא לכם מים. הוא לא אומר יוציא השם לכם מים. והוא מסביר שם, עם ישראל הגיע ממצרים. מצרים זה הייתה ארץ מלאה כשפים. כל החרטומי מצרים. כפי שכתוב מפורש, שמשה רבנו בא לפרעה ואומר לו שלח את עמי, והוא מתחיל לעשות לו את האותות והמופתים, והחרטומים עושים אותו דבר בכשפים שלהם. הם היו מחשפים גדולים. אומר, אתה מדבר לעם שיצא ממצרים, הם ראו את המחשפים המצריים, כשאתה אומר להם, מי נעשה לזה, נוציא לכם מים, יעני, אני גם כן מחשב. להבדיל, הוא מחשב מצרי, אני מחשב יהודי. אומר הרמב״ם, זה הרגע של חיזוק האמונה. העם עוד פעם מתלונן על הקדוש ברוך הוא, ומדבר כאילו אנחנו לא נצא אף פעם מהמדבר, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שהם ייכנסו לארץ חלב ודבש, זבת חלב ודבש, הכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. הם לא רוצים להאמין, עכשיו זה הרגע של כוח האמונה. אז מה זה המנסה לזה נוציא לכם מים? כאילו הקדוש ברוך הוא לא מוזכר פה. מפרש שלישי זה הרשב"ם. הרשב"ם זה ראשי תיבות, לא אמרתי את הראשי תיבות, בטח כולם יודעים. הרמב"ם זה רבנו משה בן מימון. ראשי תיבות רמב"ם. אחריו היה הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. המפרש התורה הכי חשוב אחרי רש"י. הוא היה תקופה מסוימת אחרי רש"י והרמב"ם. המפרש השלישי שאנחנו נזכיר כאן, הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר. הוא היה נכד של רש"י, והוא כתב פירוש על התורה על פי הפשט. הוא בכלל אומר משהו אחר. קראתי לכם קודם את הפסוקים, נחזור על הפסוק. העם מתלונן, קראנו את התלונות שלהם, לאן הבאת אותנו, אין פה כלום במדבר הזה, ומים אין לשתות. ואז כתוב, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. מה זה מפני הקהל? הם כאילו פחדו מהקהל. נבהלו, כך אומר הרשב"ם. העם התנפל על משה ואהרון בצעקות ותלונות. משה ואהרון כאילו בורחים לתוך המשכן. ככה לא מתנהג מנהיג. שלושה פירושים, יש עוד הרבה. מה היה החטא? הפסוקים כתובים לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני כל ישראל. קרה כאן משהו חמור. מה קרה בדיוק? כמו שאנחנו רואים, שגדולי המפרשים והצדיקים חולקים אחד על השני, הם מתחבטים באותה שאלה כמונו. מי שיסתכל בפירוש הרמב"ן, הוא מביא את הרמב״ם, הוא מביא עוד דעות, על כל אחד יש לו הוכחות שהם לא צודקים וכן צודקים. בסוף הוא מביא את הדעה הזאת שהזכרתי, שהם אמרו נוציא ולא השם יוציא, בשם רבנו חננאל, אחד מהראשונים. בקיצור, הסוגיה לא ברורה. דבר אחד אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא ראה בהתנהגות של משה ואהרון חטא, והוא גזר עליהם עונש שהם לא ייכנסו לארץ ישראל. משה רבנו היה צדיק גדול. דיברנו כאן פרשת קורח על אמונת חכמים. הזכרתי כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, וגם בך יאמינו לעולם. בשירת הים כתוב, יאמינו בשם ובמשה עבדו. פסוקים מפורשים. משה רבנו כתוב, ולא קם עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. שלמות. פתאום התורה אומרת לנו, גם צדיק כמו משה רבנו יכול לחטוא על פי מדרגתו, זה חטא. וזה חשוב לדעת, כי גם משה היה אדם, ואנחנו צריכים ללמוד ממה שעבר עליו. ואפשר לראות בשלושת הפירושים שהזכרתי, עוד פעם אני אומר, זה לא כל הפירושים, זה שלושה פירושים שאני בחרתי, הרמב״ם, הרמב״ן והרשב״ם. אלה שלושת התחומים שאיתם אפשר להעביר את החיים כמו שצריך. אמרנו קודם, החיים והמוות הם בידיו של הקדוש ברוך הוא. על כורכך אתה נוצר, על כורכך אתה נולד, על כורכך אתה חי, ועל כורכך אתה מת. מה זה על כורכך? אתה לא שולט בזה. יש בורא לעולם, הוא מנהל את החיים. יכול אדם להשקיע בבריאות גופו ועושה כושר, ומה זה מר בריאות, ובסוף הוא יכול למות בגיל צעיר מתאונת דרכים. אין שום ביטוח בחיים האלה, על כלום, על כורכך. אז מה העבודה שלי? וואלה יופי, תפסת אותי, קשמת לי את הידיים ואת הרגליים, הכרחת אותי להיוולד, חיים מרורים ממוות, וזהו. העבודה שלך זה התקן עצמך בפרוסדור. מה זה אומר? לא להיות איזה מין דתי עצבני כזה לחוץ כל הזמן לעשות מצוות. להיות אדם חי. התורה אומרת וחי בהם. אומרים חז"ל וחי בהם ולא שימות בהם. כותב אחד מגדולי המפרשים שהיו בדור הקודם, לפני 100 שנה, הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, כותב הפירוש שלו, מה זה וחי בהם? עליזות הנפש. ככה הוא כותב. עליזות הנפש. זה סימן לחיים. כשאנחנו רואים בן אדם חי, צוחק, עליז, הוא משדר חיים, נכון? רואים אחד עצוב כזה לחוץ מקובץ, הוא משדר הפך החיים. וחי בהם, התורה מצווה עלינו, וחי בהם. בעליזות הנפש, לחיות עם חיות, להיות מאושר, זאת מצווה מהתורה. ושלושת הדברים שצריך להיזהר מהם בחיים, מרומזים בפירושים של הפרשנים על מה שהיה עם משה רבנו והסלע. הרמב"ן מדבר על המידות. הרמב"ן מדבר על האמונה. הרשב"ם מדבר על האומץ, על הגבורה. מסביר. הרמב"ם אומר, משה רבנו כעס, וזה לא מתאים לאדם בדרגתו בסיטואציה כזאת. זה עניין של שמירת המידות. הכעס הוא אחת המידות הכי לא טובות, הכי מסוכנות. אדם מבעיר את גופו באש זרה. חז"ל אומרים, כל הכועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. כולנו יודעים את זה, כשאנחנו כועסים מרגישים כאילו נדלק אש, שמישהו מתחיל לצעוק, אומרים לו, מה נדלקת? תרגע. כעס זה אש. אומרים חז"ל, זאת אש זרה, זאת אש של גיהינום, כל מיני גיהינום שולטים בו. כעס זה דבר רע לנפש. הפסוק אומר שמי שכועס טורף נפשו באפו. לכעוס בעצבים זה סוג של מיני התאבדות. זה מה שהפסוק אומר, זה מה שחז"ל אומרים. יסוד גדול, שכמה אנחנו לא מבינים בכלל מה אנחנו מדברים בכלל ממשה רבנו, ניתנה רשות לפרש מה שכתוב בתורה. אומר הרמב״ם, העיקר זה תיקון המידות, תשמור על המידות שלך, איך שאתה מתנהג. להיות אדם טוב ורגוע ואוהב וצנוע, זה הכל מידות. ככה זה נקרא ביהדות, מידות. למה נקרא שמה מידות? אלה כוחות בנפש, שהסוד זה לדעת את המידה והגבול. כל מידה שניתנה לאדם, גם מידה שלילית, יש לה תפקיד במידה הנכונה, במינון הנכון. לדוגמה, כדי לחנך ילד מותר לעשות את עצמך כועס, כי זה מעמיד אותו במקום. אז זה שימוש סביר במידת הכעס, וכן על כל המידות. זה תיקון המידות. הרמב"ן מדבר על עוד נושא שצריך, האמונה בשם, שהכל מיד השם, והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. כוחי ועוצם ידי, התורה אומרת, זה הדבר הכי קשה שאדם יכול להרגיש. ישמר לך, אומרת התורה, פן רם לבבך. ושכחת את השם אלוקיך. ואמרת כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. שכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הצלחתי במשהו, יש לי רכוש, יש לי הצלחה. בעשר אצבעות שלי אני עשיתי את זה. יש בורא עולם, והוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה עשית את החיל, אף אחד לא לוקח ממך את הקרדיט. אבל אם נתן לך את הכוח, את התבונה, את השכל, את ההזדמנות, מי נתן לך את זה? רוב ככל העשירים בעולם שהתעשרו, הם התעשרו כי הם ניצלו הזדמנות. מי זימן את ההזדמנות? אתה לא יצרת את ההזדמנות, אתה ניצלת אותה. קלטת שיש עכשיו איזו הזדמנות לעשות ביזנס רציני, נגיד למכור מסכות בזמן הקורונה, ובדיוק הזדמן לך איזה ביזנס עם מישהו בסין שאתה יכול להביא כמות גדולה בזול, ניצלת את ההזדמנות, אתה מיליונר מלמכור חתיכות בד. ניצלת הזדמנות. מי זימן את ההזדמנות? הקדוש ברוך הוא. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה עושה את החיל, אבל הוא נותן לך את הכוח. אומר הרמב"ן, מה זה המין הסלע הזה? נוציא לכם מים. אתם מוציאים מים מסלע? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הרי הרעיון הוא פה לחזק אותם, שיחזרו בתשובה על חוסר האמון בקדוש ברוך הוא, יחזרו לאמונה. אז היה לנו תיקון מידות, והיה לנו אמונה. הפירוש השלישי שלקחנו לצורך הרמז שאנחנו מוצאים פה, של הרשב"ם, אומר הרשב"ם, לא בורחים, במיוחד לא משה ואהרון, המנהיגים הגדולים. מה זה מפני הקהל? מה, אתם נבהלים מהם? ובדרך ההשאלה נוכל ללמוד לעצמנו רמז, שהכוח השלישי שצריך בחיים, מעבר להיות אדם טוב, בעל מידות מתוקנות, שזה בין אדם לחברו, ומעבר לזה שצריך אמונה בשם יתברך, שזה בין אדם למקום, יש עוד דבר שלישי, בין אדם לעצמו, לא להתייאש ולא ליפול ולא להתרסק ולא להגיד זהו הלך עלינו אין סיכוי, לא לברוח, להיות חזק ואמיץ. כשמשה רבנו נפטר ויהושע בן נון תלמידו יורש אותו, משה אומר לו חזק ואמץ. הקדוש ברוך הוא חוזר לו כמה וכמה פעמים בכמה פסוקים, חזק ואמץ, חזק ואמץ. אחרי זה עם ישראל אומרים לו יהושע חזק ואמץ. זה כל כך בולט שאתה מבין שיש פה איזה משהו, אותו ביטוי, חזק ואמץ. כי המנהיג צריך חוזק ואומץ, יש עליו אחריות כבדה. כך גם כל אחד ואחד מאיתנו בחיים. אמרנו, בין אדם לחברו צריך מידות מתוקנות, בין אדם למקום צריך אמונה חזקה ולא לחשוב שאני עושה, בין אדם לעצמו צריך כוח וחוזק ואומץ ולא להישבר לעולם ולא להתייאש לעולם, בשום אופן בעולם. לגייס כוחות, כי אם האדם נחלש ונשבר, חז"ל אומרים תחילת נפילה ניסה. פירוש, יש מלחמה בין שני צבאות, אם אתה רואה צבא אחד מתחיל לברוח אחורה, הלך עליו. תחילת הנפילה הגמורה זה במנוסה. אומר, מה קרה? זה בסדר, עשינו כמה צעדים אחורה. לא, 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 לא. רואים שאתה נסוג, האויב יתקיף אותך, יגמור אותך. כך זה גם אצל האדם. הוא חייב לגייס כוחות. מאיפה לוקחים כוח? לא תמיד יש לזה תשובה, אבל לוקחים. נסיים, אני אספר לכם על העניין הזה. הגיע פעם איזה יהודי ניצול שואה לרב מיטשבין, היה אחד מגדולי הדור, שגם הוא היה ניצול שואה. אמר לו הרב, איך ממשיכים מכאן עם כל החוויות? התחלנו היום בשואה עם אלי ויזל, אז אנחנו מסיימים עם זה. זה אותו מסר, מה שרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, כתב לאלי ויזל. אם כן, אומר היהודי הזה לרב מצ'יבין, הרב, איך ממשיכים? איפה לוקחים כוח? אמר לו הרב מצ'יבין, אני אספר לך סיפור. היה יהודי אחד, בערב יום כיפור, היה צריך ללכת לבית כנסת. בדרך הוא רצה לעבור אצל השוחט עם תרנגולת, לעשות כפרות. יצא מהבית, לבוש עם הבגד של יום כיפור, מתחת יד אחת מחזיק תרנגולת, חיה כמובן, מצד שני ביד שנייה מחזיק תלית ומחזור. והוא הולך בשוק לכיוון השוחט, פתאום באמצע השוק נופלות לו המכנסיים. עכשיו היהודי בדילמה רצינית, יש להרים את המכנסיים, צריך לשחרר את הידיים, אבל זה בעיה. מתחת יד ימין יש לו תלית ומחזור, מה יעשה איתם? שים אותם על הרצפה? זה לא כבוד של תלית ומחזור לשים אותם על הרצפה. ביד השנייה יש לו תרנגולת, זה היא תברח לו. מה עושים? וככה הוא עומד בשוק תפוס עם השתי ידיים, המכנסיים למטה, הוא לא יודע מה לעשות. אומר רמי צ'בין ליהודי הזה, מה לדעתך הוא עשה? שאתם יודעים, יש כאלה חידות כאלה, נכון? עם הצפרדע שמעבירה טעוה על הגב, אז איך עושים את החשבון? היהודי מתחיל לעשות חשבון. אם הוא יוריד את זה, לא, אבל אז המחזור, ואם זה, אז התרנגולת, אז מה? טוב, אחרי שהוא עושה את כל החשבונות, הוא אומר לרב מצ'ירין, הרב, אני לא יודע. תגיד לי אתה, מה הוא עשה? הוא אומר לרב מצ'ירין, גם אני לא יודע. דבר אחד אני מבטיח לך, הוא כבר לא עומד שם. איך שהוא הוא הגיע לבית כנסת בערבית ביום כיפור אחרי שעשה כפרות והכל, איך זה קרה בדיוק, מאיפה הוא, איזה פטנט הוא מצא, אני לא יודע. מה שברור שבסוף הוא התגבר על המצב. מאיפה לוקחים כוח? לא יודע. אבל לוקחים. אתה בא אומר לסופר ניצול שואה, תתחיל לחיות, תתחתן, תוליד ילדים, מה עובר עליך? על כוחך אתה חי. להגיד זה קל. הוא יגיד לך, בוא תסביר לי, מאיפה לוקחים כוח? אבל זה ההבדל בינינו ובין הרבי מלובביץ'. אם אנחנו היינו אומרים את זה למישהו, לא היה מתייחס אלינו בכלל. או מתחיל להקשות אלינו קושיות, שהרבי מלובביץ' כתב כזה דבר, היה בזאת העוצמה של האישיות שלו, שזה השפיע על אלי ויזל, הרי הוא אישיות שהשפיע על מיליוני יהודים בעולם, בכל מיני צורות. הייתה לו השפעה, וכמו שרואים מרעיונות שעושים אפילו עם גויים, איזה השפעה אדירה הייתה לו, רק לעיניים שלו, לגוש כן לדיבורים שלו.
תמיד שמלך אתה רואה.
אז הוא נתן לאלי ויזל כוח. ויש דברים נסתרים בעולם. פרה אדומה זה דבר לא מובן, זה שני הפכים בנושא אחד, היא מתארת מים, מתאמת תיאורים, היא כוללת בתוכה את החיים ואת המוות. חידה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין אתה רשאי לערער אחריה. חבל על הזמן שלך. אמר כבר מי שאמר על השואה, ניצול שואה אמר את זה. אמר, אם אנחנו מנסים להבין את הקדוש ברוך הוא, מי שמתיימר להבין את הקדוש ברוך הוא או טיפש או שהוא אלוקים. יש רק שתי אפשרויות. או שהוא טיפש, כי מה זה השטויות האלה, אתה רוצה להבין את אלוקים? או שהוא אלוקים. כמו שאמר רבי אברהם מבן עזרא לפני 1,000 שנה, אילו ידעתיו הייתיו. אם אני הייתי יודע ומבין מה הקדוש ברוך הוא עושה, אז אני בעצמי הייתי אלוקים. למה? כי היה לי את השכל האינסופי של האלוקים. אבל בגלל שאני לא יודע על עצמי הרבה דברים, הדבר אחד אני יודע ברור, אני לא אלוקים, אז אני לא יכול להבין ולא יכול לדעת. מאיפה לוקחים כוח בינו לבין עצמו, לא לברוח, להיות חזקים ואמיצים? לא תמיד אפשר להסביר מאיפה לוקחים כוח, אבל לוקחים. זה בינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, אמונה חזקה ביותר. בינו לבין חברו, מידות מתוקנות. זה המתכון לחיים טובים. אומץ, אמונה ולהיות אדם טוב. זה כל היהדות על רגל אחת. ומי שמתאמץ להיות כזה, לא שמצליח, מי שמתאמץ להיות בעל מידות מתוקנות ובעל אמונה ובעל חוזק ולא מתייאש, אפילו אם הוא לא מצליח, אבל הוא משתדל בזה, הוא חי חיים טובים והוא אדם גדול וחשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. ואז המוות פחות מפחיד. רבי נחמן מברסלב שיבח מאוד את הצדיק הרב אלכסנדר זיסקין, שכתב ספר יסוד ושורש העבודה, היה צדיק דגול. סיפרו לרבי נחמן שהצדיק הזה, רבי אלכסנדר, שכתב ספר מוסר יסוד ושורש העבודה, שאתה רק קורא בו כמה שורות אתה מרגיש כאילו מישהו הבעיר אותך עם ברנר מהרצון לעבוד את השם. ספר מאוד מיוחד. וכשהוא שכב על ערש דווי, ממש שנייה לפני שהוא נפטר, כולם בוכים מסביבו, הרב אלכסנדר. הרב אלכסנדר עשה ככה עם האצבע, היכה באצבע צרידה ואמר להם, הופ, עברנו. ורבי נחמן שמע את הסיפור הזה ומאוד מאוד שיבח אותו. זה תמצית היהודי, שברגע פטירתו הוא יכול להגיד בלב שקט, עברנו. מה זה כל החיים האלה? 80, 90, 100 שנה, זה כלום. לעומת הנצח, יהודי חי עם הנצח. שהוא חי עם הנצח, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. שהוא חי עם הנצח, הוא לא נותן לכל מיני דברים קטנים בינו לבין אנשים אחרים לגרום לו להתנהג בצורה לא ראויה. שהוא חי עם הנצח, הוא מאמין ולא מפחד משום דבר. מה יש פה? מה יכולים לעשות פה? רבי אלכסנדר, שרבי נחמן שיבח אותו, הוא ידע איך למות כי הוא ידע איך לחיות. זה מה שהפרשה הזאת מלמדת אותנו. נסיים, חותנו של הרבי מלובביץ', שבחב"ד מכנים אותו הרבי הרייץ, ראשי תיבות רבי יוסף יצחק, שהיה חותנו של הרבי מלובביץ', שאנחנו בדורנו היה, והיה גם הרבי לפניו. עצרו אותו ברוסיה, הקג"ב, על זה שהוא מפיץ יהדות, מקים תלמודי תורה. הגיע השלטון הקומוניסטי, סגר את כל הבתי כנסת, את כל הישיבות, את כל תלמודי תורה, אסר איסור חמור ללמוד לימודי דת. כמובן היהודים הדתיים והחרדים נלחמו נגד זה במסירות נפש, שלחו אותם לסיביר, ירו בהם, הרגו אותם, אי אפשר לתאר. במיוחד סטלין, יימח שמו וזכרו, שהרג יותר אנשים מהיטלר. והיו במחתרת, בעיקר חסידי ברסלב וחסידי חב"ד, המשיכו לקיים במחתרת תלמודי תורה, הקימו מקוואות, עשו מניינים מחתרתיים, מסירות נפש עצומה. בן אדם היה עושה משהו כזה, באים, יורים בו, בלי שום סיפורים. והרבי הרייץ, כל הכסף כדי לממן את פעילות הדת ברוסיה הסובייטית, עבר דרכו. הוא קיבל את זה בכל מיני דרכים, לא דרכים, מאמריקה, מאירופה. עצרו אותו, חקרו אותו, רצו שייתן פרטים. לאן הוא מעביר את הכסף? איפה יש תלמוד תורה? איפה יש ישיבה? איפה יש מקווה? שילשין. והוא בעצמו מספר ביומן שלו שבאחד השלבים החוקר הוציא אקדח, דרך אותו, שם לו את זה בראש, אמר לו, אם אתה לא אומר לי עכשיו לאן הולך כל הכסף שאתה מקבל, איפה כל המקומות הדת המחתרתיים, אני יורה בך. אמר לו הרבי הרייץ, צעצוע כזה כמו שאתה מחזיק ביד יכול להפחיד בן אדם שיש לו רק עולם אחד. אתה יורה בו, הוא אומר, זהו, הלך עליי, אין יותר כלום. הוא אומר, אבל אדם כמוני שמאמין בשני עולמות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אקדחים לא מפחידים אותי. זאת האמונה, זה האומץ, זה הגבורה. בסופו של דבר היה לחץ גדול מאוד מכל ממשלות העולם על הסובייטים, הם שחררו את הרבי הרייץ ועבר לפולין, וקצת ממש לפני שהנאצים השתלטו על פולין הוא הצליח לברוח לארצות הברית והקים שם אימפריה של יהדות, כמו שאנחנו יודעים, כן, חב"ד. מזה אנחנו לומדים איך לחיות ואיך למות. לחיות בעליזות הנפש, בשמחה, מתוך מידות טובות ואמונה וכוח ואומץ ולא להתייאש, ועל ידי שאדם חי חיים טובים, הוא גם זוכה לצאת מן העולם ויכול לעשות, כמו רבי אלכסנדר זיסקינד, הופ, עברנו. שבת שלום.